אז כמו כל שבוע, קרו המון דברים, מאז השבוע שעבר. אני אתן לכם קצת בריף על מה שקרה בשבוע הזה, ומשם אני רוצה קצת לפרוק את מה שאני מרגיש, כי אני מרגיש שאני יותר מדי צובר דברים בפנים, ומצד אחד אני מרגיש שאין לי עם מי לדבר על הדברים, כשאני יודע שיש לי מלא אנשים לדבר איתם על הדברים האלה, ושהם גם ישמחו לדבר איתי על זה, אבל אני עדיין לא עושה את זה. ומשום מה, אני חושב שארגיש יותר בנוח לדבר על זה פה, כאילו מולכם, איתכם. אז יכול להיות שהאנרגיה שלי תהיה קצת ירודה, כי מצב רוח שלי קצת... אני חי ברכבת הרים רגשית. טוב, בוא נתחיל עם איך עבר עליי השבוע. קודם כל, היום אנחנו ביום שבת. סליחה, כבר יום ראשון כי עבר 12 בלילה. עכשיו 12:40. אז כביכול כבר יום ראשון. לא עבדתי השבת הזאת. בשישי בבוקר אני עשיתי סטורי באינסטגרם ושאלתי למה אתם עובדים או לא עובדים בשבת? ורציתי לשמוע תגובות. כי אני לא גיבשתי דעה אם נכון לעבוד בשבת או לא נכון לעבוד בשבת. שוב קצת על עצמי. אני מאמין באלוהים. החבר הכי טוב שלי, אני עושה התבודדות כל ערב, אני מספר לו את הדברים שאני מוכר עליהם תודה, דברים שהיו טוב היום, ודברים שאכלתי לעשות טוב יותר. זה טקס שאני עושה איתו שנתיים, שאני מספר לו ומדבר איתו, ואני יודע שהוא כאן, ואני יודע שכל אירוע שלילי במרכאות, זה שיעור שהוא בא ורוצה שיעבור כדי שאתקדם, הוא מאמין בי, הוא מאמין בסיפור שלי, הוא רוצה שאני אצליח, הוא אוהב אותי. תשומן כולת הנחה שזו אני מאמין שלי. יחד עם זאת, אני לא נעזר בדת ככלי תיווך ביני לבינו. אני יודע שזה כלי שיכול לשרת אנשים, כי הוא בהכרח משרת אנשים, לי הוא לא מרגיש נכון. אז כשאני אומר שאני לא יודע אם נכון לעבוד בשבת או לא, זה לא ברמה הדתית, זה... האם זה באמת ישרת אותי בהטענת מצברים שאנשים אומרים לי שתום, אל תעבוד יום... אפילו זה, מה זה, 24 שעות השמירת שבת? אל תעבוד 24 שעות, רק ברמה של העבודה, טכנולוגיה, אתה תעזר בה, כאילו, תהיה אם אתה רוצה, לא ממש לשמור שבת, כאילו, עד הסוף. רק בשביל להתאים, לטעון מצברים שנייה, ולבוא יותר רענן ומוכן לשבוע הבא, בשיא האנרגיות, אחרת אתה תהיה בלופ, לופ מתמשך של עבודה, כשאתה לא מרגיש שנייה את החופש. ואני מאמין בזה ואני יודע שזה נכון. במיוחד גם כשיהיה הורה, אני יודע שגם לא הייתי רוצה להיות עם טלפון בכלל. כאילו ממש תשומת לב מלאה למשפחה שלי. אני נמצא בתהיות כי אני עכשיו בדיוק בבניית הבסיס של העסק שלי. יש לי המון דברים שאני צריך לעשות, המון אנשים שאני צריך לחזור אליהם. עבודות, יש לי, כאילו זה 24 שעות שאני יכול לבוא ולקדם אותם. אז החלטתי שלא לעבוד, אוקיי? כי גם כשהעליתי את הסטורי הזה, המון המון אנשים, בואו נגיד שהיו בערך 10 תשובות, 9 תשובות אמרו שהם שומרים שבת, והם הסבירו את החשיבות, ואחד אמר שלא, כאילו טכני כזה, שיותר, יאללה, זמן שווה כסף. שוכנעתי לא לעבוד, ולא עבדתי. ועכשיו, צאת שבת, 12:40, ועכשיו אני אתחיל לעבוד. האמת, האקט הראשון של העבודה שלי זה בדיוק הפרק הזה, של מקום בטוח, פרק 26. אני עושה את זה רק עכשיו ולא ממש בצאת שבת, כי עכשיו היינו בסוף חג שני של פסח, אז המשפחה הזמינה אותי למימונה. היה נחמד. ועכשיו אני כאן מצלם את הפרק, ומפה יש לי עוד סשן עריכות, ובניית מודל עבודה ללידים שרוצים ומתעניינים לשירותים, המון אנשים לחזור אליהם, אז הולך להיות לי לילה ארוך, ואני מקבל את זה באהבה, ואני הולך לעשות את כל מה שצריך, ואני אלך לישון כשזה מסתיים, ומחר אני בתל אביב, לצלם ולוג ללקוח. אז הכל מצוין, הכל מעולה, ומה שעוד יותר יפה שקרה היום, האמת, ממש בצאת השבת, הישג חדש בהישגים של מה שתום הרמה הצליח לעשות ברמת איך נקרא לזה? ברמת ההשפעה. אז מה שקרה זה ששני אולפן, שני בעלים של אולפני פודקאסט הזמינו אותי להתארח באולפן שלהם ולעשות איתם שיחה. אתם מכירים את זה שאתם רואים את האנשים הטופ 10 של ישראל, שיש להם בעלי עסקים ושהם יוצרים תוכן. אתם יודעים, האנשים האהובים האלה, יש את מתן, יש את לבנת, יש את רון לנדזמן, יש את דור אקשטיין, אנשים שאני הייתי מקשיב להם בפודקאסטים שלמים כשאני עבדתי במפעל, במחסן, בספירות מלאי. אז הפודקאסטים האלה הם לא היו דווקא בחשבון שלהם שהם באו ועצרו, אלא פודקאסטים שהם התארחו בהם. זו רמה אחרת, כאילו שאנשים כבר מארחים אותך, אנשים מזמינים אותך, וואו. אז איכשהו, בפער של 72 שעות, שני בעלי אולפנים, בעלי אולפן הזמינו אותי. וזה הפתיע אותי מאוד. הם נחשפו אליי מהיוטיוב, מהוולוג עם מתן, ועם יובל. נהנו, אהבו את האישיות, והזמינו אותי לשיחה, וזה... שוב, כל הישג חדש שאני משיג, הראש המודע כאן ועכשיו לא מצליח לעכל את זה ולהבין שנייה את הדרך שעברתי עד שאני הגעתי לכאן. כאילו בשבילי זה, אני מפחד להגיד את זה ולהוציא את זה מהפה, זה מרגיש לי קצת מובן מאליו וזה מתסכל אותי. אתם מבינים? כי זה כבר מרגיש נכון. וכאילו מי אני? חבר הסביר לי השבוע, הוא הזמין אותי לארוחת צהריים אצלו. הוא אמר לי, אנחנו צריכים להיות עם שני דברים בכל כיס. בכיס אחד יש לנו פתק של אני אפר ואפר, ובכיס השני יש לנו פתק של אני עולם ומלואו. והיכולת והחוכמה שלנו נבחנת בכך שאנחנו יודעים מתי להיות כל אחד מהם. וזה משהו שאני לא יודע לעשות כמו שצריך. כשמחמיאים לי ואומרים שאני יודע לעשות העבודה כמו שצריך והצילומים שלי טובים, עכשיו לא לקוח, נגיד משפחה. עכשיו אני נסעתי למימונה. אז הבעל של בדודה שלי אומר לי, וואו, אני כאילו עוקב אחריך ואני רואה את התכנים, ואז הוא אומר לאיזה חברה שאני לא מכיר של איזה מישהי מהמשפחה שם, כי זה מימון הרבה אנשים. שתדעי, הוא מטורף, הוא מעלה תכנים, עכשיו לא סתם תכנים, תכנים ברמה גבוהה. ואני כזה, לא, שטויה, לא, כל בסדר, אתה יודע, משתדלים, כאילו. אין לי את ה... אני לא מתהדר בזה. עכשיו, יכול להיות שכשאני אומר את זה ככה, זה נשמע לכם נכון, שזה בסדר וצנוע מצידי ויפה מצידי, שאני לא בא ומתהדר. אבל זה גם לא נכון לבוא ולהגיד, אני בסדר, כאילו, אני קטן, אני מינימלי, אני לא וואו. אני בסדר, זה גם לא נכון. אז לדעת מתי להיות אפר ואפר ומתי להיות עולם ומלואו, לא פשוט לי להצליח. אז זה הרבה רגשות מעורבים ששני אנשים, כאילו אנשים שונים, במקומות שונים במדינה הזמינו אותי, וכמובן שקיבלתי לחיוב את ההזמנה, הצלחתי לשים את שניהם ביום רביעי הקרוב, כשגם ביום רביעי הקרוב יש את הפודקאסט שלי עם אורל צימר של סלט בראש, שאגב, מי שלא צפה, זו סדרה נפרדת של פודקאסטים בערוץ של סלט בראש. שם אנחנו מדברים על משברים של יותר גילאי ה-20 והמחשבות האינסופיות של מה נכון לנו ומה לא נכון לנו, על זה אנחנו מדברים. אז שלושה פודקאסטים שאני עושה ביום אחד, וואו, זו רמה אחרת. אז זה הישג חדש שהשגתי, איך אני אקרא לזה? בסיפור חיים שלי? אתם יודעים, בקריירה? אני לא יודע. כאילו, איך אפשר? לא יודע. זה פשוט מעין סטטיסטיקות שאני צובר באישי שלי, בעסקי שלי, ביכולת ההשפעה שלי. וזה מרגש מאוד. אז בגדול, כמובן היו עוד צילומים ועריכות, ועכשיו אני משלים פערים מיד לאחר הפרק הזה. אז בואו נדבר קצת על איך אני מרגיש בימים האחרונים, אחרי ששיתפתי אתכם מה קרה בשבוע האחרון. אני מניח שאם אתם מסתכלים עליי עכשיו בווידאו ולא רק מאזינים, אתם גם יכולים לראות ששפת הגוף שלי היא קצת שונה. תקשיבו, אני בן אדם עם מודעות מאוד גבוהה, אז אני ער להכל, לפחות יותר מהרגיל. אז אני יודע שאתם יכולים לזהות כבר מראש שהעיניים שלי פחות על העדשה כמו לרוב, האנרגיה שלי יותר ירודה. אולי אני מדבר טוב ושוטף, כי זה כבר הניסיון שלי שבא והצטבר, אבל אי אפשר שפת הגוף לא יכולה לשקר. אני עובר הרבה בהשוואה למה שאני יצא לי להתמודד איתו עד עכשיו. כשאני אומר אני עובר הרבה, יכול להיות שלכם זה היום יום, ויכול להיות שלכם זה גם משהו שאתם לא הייתם צריכים להתמודד איתו בכלל, והייתם כאילו קורסים. אז כשאני אומר שאני מתמודד עם הרבה דברים, זה כי אני מעולם לא התמודדתי עם כל כך הרבה חזיתות של אירועים במקביל, כמו שקורה עכשיו, ובסדר גודל כזה. יש משפט, משפט אינסטגרמי כזה של התפתחות אישית, שאומר, לב שבור, כיס ריק ולהיות לבד, זה המורים הכי טובים שיהיו לך בחיים. ואני מרגיש שכאילו באופן מסוים אני חווה את שלושתם, אבל לא בדיוק, בדיוק, אוקיי? לא כסרק. אבל עדיין אני נלחם עם תום הקטן והפחדן של מה יהיה בחודש הבא. כי אני לקחתי המון המון ריזיקות, אמרתי את זה בכמה פרקים כבר, לקחתי הרבה ריזיקות עם כסף, אני יודע שאני נמצא בתקופה של החיים שלי, שאם אני לא לוקח עכשיו סיכונים, לא יהיה תקופה טובה יותר לקחת סיכונים. אני מפה, רק דברים מתווספים אליי, ויש לי יותר לאבד כל שבוע. אז כדאי לך להקדים עם הסיכונים שלך. עכשיו, זה סיכונים כמובן מחושבים, לצורך הבנייה של מה שאני רוצה שיהיה לי, אוקיי? אני רוצה לשתף אתכם במשהו. ברמת, נתחיל עם הכסף, ואז נתחיל עם הלב שבור שאמרתי, ואז נתחיל עם הבדידות. לגבי הכסף, אני בחור מאוד מסודר. בעזרת השם אני שואף שגם בקרוב מאוד אני אצור לכם פרק של מה זה עוסק פטור, עוסק מורשה, חברה בעם, רואה חשבון, מיסים, מע"מ. אני מאמין שזה יעזור להרבה אנשים. גם עשיתי שאלון באינסטגרם. הרבה אנשים יש להם עסק מתחיל ואין להם ידע בזה. אז אני יודע ואני רוצה לעזור. כי אני רוצה להאמין שיש לי קצת יותר ממה שיש לשאר. שלפחות בסדר גודל שלי. מה שאני עשיתי כאסטרטגיה בתור עוסק פטור, מיסים אנחנו משלמים אחת לשנה. אז כמובן שהכסף של המיסים הפוטנציאליים עדיין נשאר לנו בחשבון בנק, כל חודש, כל חודש, אף אחד לא לוקח לנו את הכסף הזה. כדי לא להגיע למצב שאחרי שנה המדינה מבקשת את הכסף, אני פתחתי קופה, וכל חודש אני חישבתי כמה הכנסתי, חישבתי את המדרגת מס, ושמתי את זה באותה קופה. ככה שכשנגיע לעוד שנה שהמדינה תבקש את המיסים, היא תוכל לקבל את זה, כי זה תמיד היה פה. ואני לא צריך לגרד את זה. מה שאני עשיתי, כששיתפתי אתכם לגבי השידור חי, שהוצאתי 9,000 שקל על ציוד, מה שאני עשיתי, לא היה לי את הכסף הזה נזיל, אבל אני ידעתי שזה לקוח שאני לא מוכן לאבד. מה שעשיתי, אני לקחתי את הכסף שהיה לי של המיסים, וקניתי את הציוד הזה. עכשיו, אני יודע שזה נשמע הדבר הכי מפגר שאחלתי לעשות, אבל אתם תצטרכו לסמוך על שיקול הדעת שלי, שזה לקוח שלא רציתי לאבד ולא רציתי להחזף, וזה גם הרגיש לי מאוד נכון לעשות. כביכול, עכשיו כשצלחנו את השידור חי הזה, אז יש לי כביכול הכנסה קבועה שלפחות מהתחום הזה, מהנושא הזה של השידורים החיים ומהרילסים שמחלצים, באזור 7,000 שקלים כל חודש, מלקוח אחד, מעבודה שקורית אחת לשבועיים, ועריכות שבמצטבר יכול להסתכם ל-4 ימים. כלומר, 4 בוא נגיד ב-5 ימים, 7,000 שקל. בסדר גודל. כשמסתכלים על זה לטווח של שנה, זה מגיע ל-84,000 שקלים. אוקיי? וזה כשאנחנו רוצים מנקודת הנחה שהמחיר לא יעלה עם הזמן. בטווח הרחוק זה מאוד משתלם. הסתכלתי על זה ככה, ביצעתי את הפעולה. כי ידעתי שלחלופין, אם אני לא אעשה את זה, אני מאבד את הלקוח, כי אנחנו לא הולכים יותר במתכונת הקודמת שהייתה, שהיא הייתה פודקאסטים. עד עכשיו הצענו פודקאסטים, רצינו שידורים חיים, אז שינינו את התוכנית. לקחתי את הסיכון המחושב הזה. אז עכשיו אני נמצא במצב, שקודם כל, יש לי גם את החריגה הקודמת, כי אני יוצאתי קצת יותר מ-10,000 שקלים, אחרי הייעוץ שקיבלתי ממתן, בגלל העצות שהוא נתן לי. רואה חשבון, דף נחיתה, אתם יודעים, כל המסביב הזה שמחזק את הרציניות של העסק, ודברים שגם היו צריכים לקרות מראש, מההתחלה. אז כביכול עכשיו אני נמצא במצב שכל רגע המדינה תבקש את הכסף, ויש לי בדיוק למה שאני צריך עכשיו. כאילו לחודש. אתם מבינים? זה אקסטרה שכרגע אין לי. מה שקורה זה שעכשיו אני עובד על לייצב את הדברים ולהוציא פחות ולהכניס יותר, או אפילו לא להוציא פחות, ממש לא. כל ההוצאות שלי של אוכל שלי, שום דבר לא יורד, אני דואג להכניס יותר. כרגע זה הולך יפה, אוקיי? כרגע, בוא נגיד שהגעתי לסכומים החודש, שוב, אני מרוצה מהם, אבל הסדר גודל כאן הוא אחרת. כאן מדובר בעשרות אלפי שקלים לגבוה שאני צריך לדאוג להכניס בהקדם. אני אדאג לזה, ואני גם יודע שאני אצליח. הספק שאני נלחם בו עכשיו, זה הפחד של האם המדינה תבקש את הכסף, מוקדם יותר משלי יהיה אותו. ואני צריך לישון כל פעם, בידיעה שאני לא יודע אם עכשיו כשאכנס לבנק, אני פתאום אראה שבום, נפילה של סכום של המיסים שאני צריך. אני יודע שאתם לא רגילים לשמוע שיחות כאלה של אנשים, כי אף אחד לא בדיוק פתוח לגבי הדברים האלה. אני פשוט יודע שאני אנצח כל מלחמה שאקבל, כי אין מלחמה שהיא יותר גדולה מאיתנו. וגם אם יש מלחמות שאתם נפלתם בהם, או נופלים בהם, או שגם אני, כי גם אני נפלתי במלחמות, זה כי זה מה שהיה צריך לקרות כדי שאתם תחזרו להילחם. אז לא צריך להתבייש מהדברים האלה. וגם שוב, זה לא ש... שוב, חבר'ה, כאילו, המצב טוב. ברוך השם. זה פשוט הספק של האיש הקטן בראש שדואג כל הזמן להזכיר לי של מה אם זה לא יסתדר. מה אם הלקוח הזה פתאום הולך לך? פתאום לא רוצה. עכשיו, מן הסתם שאלה מחשבות תורדניות שהן לא רלוונטיות. הרעיון פה, חבר'ה, זה לא שאני מנסה לבשר לכם שהעסק שלי לא במצב טוב. זה לא זה. אני מנסה לתת לכם את המסר ש... זה לא משנה כמה שהעסק שלנו טוב, כל עוד המוח שלנו מתעתע בנו. שוב, העסק שלי במצב טוב. אני עובד, חבר'ה, אם אני נמצא במצב שבכל פסח אנשים כמעט לא רצו צילומים, לא רצו עבודות כי הם היו עסוקים בתחת של עצמם, אני עבדתי נונסטופ, יש לי עבודה, זה לא האישו. זה לאמן את המוח שלנו להפסיק לחשוב בקטן ולהפסיק לפחד. כי אני באתי מבית כזה, ואני באתי ממציאות כזאת שלא רגילה למספרים גבוהים, ולא רגילה לאחריות, וכביכול דברים באים אליי, אחרי שבניתי את זה הרבה זמן, לקח לי כמה שנים, חבר'ה. אבל עכשיו זה בא אליי בטוב, ממש בטוב. צאת שבת באה, כל כך הרבה אנשים מדברים אליי, תום, אני צריך שתעשה לי את הסרטון הזה, תום, ככה פה, תום, תשריין לי את הזה, והכל קורה ודופק. אבל זה לא משנה כמה אני מצליח, זה לא משנה כמה העסק דופק, עם המוח שלי מתעתע בי. וכביכול ממשיך להציק לי ולהגיד לי שאולי עדיין זה לא הזמן, ואולי עדיין אלוהים רוצה שתיפול ותתחיל מחדש, ושזה לא הזמן שלך, ואולי עכשיו יצאת הטמבל שאתה הזמנת את ההזמנה הזאת מוולט עם האקסטרה, וכאילו כשלקחת אולי איזה אוכל שאכלת שהוא לא במסגרת של מה שאתה אמור לקנות, ואז אני מלכה את עצמי על זה. זה לא משנה כמה העסק טוב וכמה כסף יש לנו, אם המוח שלנו מתעתע בנו, וזה משהו שאני מתמודד איתו עכשיו מלא. כשיש לנו הרבה אחריות בראש ובחיים, יהיו לזה השלכות. אנחנו חייבים להישאר יותר גדולים מהבעיות שלנו, מהצרות שלנו, מהאחריות שלנו. מה שאני סיפרתי לכם, זה לא צרה, זה לא בעיה, אלה לא המילים שליליות. הוויסות לשוני שלי הוא די טוב. אני יודע לבחור מילים נכון. אבל עדיין אני לומד איך להתמודד עם גודל האחריות שהיא בדיוק בגודל שלי. כאילו בדיוק מה שאני יכול להכיל מנטלית, אני מרגיש שזה כבר בדיוק מה שאני כבר מכיל היום, ועוד קצת ואני לא פה. זה מה שאני קצת מרגיש. אבל אני למדתי מהצבא שאני יכול להכיל הרבה יותר ממה שאני מדמיין. אז אני יודע שגם אם זה מה שאני חושב במודע, זה ממש לא נכון. ואני עדיין יכול לחוות עוד הרבה דברים, ואני יכול מחר לעבור חס וחלילה תאונה, שלא יקרה לה כלום, אבל עכשיו אני אצטרך לשלם שוב על התאונה, השתתפות עצמית ולעבור מוסך ועוד כמה אלפי שקלים של תיק, אני יודע שגם את זה אני אנצח. כי אין שום מלחמה או אירוע שיותר גדול מאיתנו, והוא כבר יפיל אותנו. ושוב, אם אתם יודעים שאתם במסלול הנכון, ואתם אמיתיים, ואתם כנים, ואתם עושים את הכל חוקי, ואתם גם מרגישים שאתם עושים את זה נכון, ואתם יודעים שזה גם לא מאכזב את אלוהים איך שאתם פועלים, אז אתם לא יכולים להיכשל. אתם, כאילו, יש פשוט בחירות מסוימות שאתם חייבים להצליח לאתר אותם, כדי לעשות אותם ולהצליח. וככה אתם בוודאות לא נכשלים. אני אגיד את זה שוב. הרי יש הרבה אנשים שנפלו מהעסק שלהם, אוקיי? זה בגלל, וזו דעתי בלבד, שהיו להם, היו להם בחירות שהם היו צריכים לעשות, הם היו ערים להם, והם הלכו לצד השני. או שהם לא היו מודעים להם, ובגלל זה הם הלכו לצד השני. יש בחירה שהם יכלו לעשות רגע לפני שהעסק נפל, או חודש לפני שהעסק נפל, שהם יכלו לבחור אותה, וזה היה מוביל אותם למסלול נכון יותר, שהיה מציל אותם. עכשיו, זה גם דבר חיובי שהם נפלו אם הם נפלו, כי זה השיעור שאמור עכשיו לחדד את המודעות שלהם, איך לחזור טובים יותר. שוב, אני מפיק תכנים לבעלי עסקים, העסק הזה נפתח בנובמבר 24, עד היום הוא גם נפתח בעבר במאי 23. הוא נפל עם השביעי לאוקטובר 23, כמה חודשים לאחר מכן. לא בגלל שהלקוחות הלכו, הם כן הלכו בחודש הראשון, אבל בחודש השני, כשכולם חזרו, וכולם חזרו חבר'ה, לא היה לי איך לתת להם את השירות, כי המצלמות שלי נהרסו. לא היה לי מספיק כסף כדי לקנות סוללות ברמה גבוהה, אז הזמנתי מעלי אקספרס, והם היו מזויפות, והם הרסו לי את שתי המצלמות, וגם לא היה לי כסף לקנות אותם, או לתקן אותם, וגם באותו שבוע שכל האירוע הזה קרה, זה גם היה השבוע שעזבתי את העבודה הקבועה שלי. עזבתי את העבודה הקבועה שלי בסוף ספטמבר, המלחמה התחילה בשביעי לאוקטובר. הכל היה מדויק. זה הדבר הכי טוב שקרה לי. אבל אני רק יודע להגיד את זה בדיעבד, אחרי שאני חזרתי לעבוד במפעל 8 חודשים לאחר מכן, ואז פתחתי את העסק הזה, ועכשיו הגעתי לאיפה שהגעתי. אז גם זה גורם לי לתהות, האם לא עברתי מספיק כדי שזה יהיה הדרך שאני עובר על דרך המלך. זה שמפה אני מצליח. כי זה מרגיש נכון, זה מרגיש שהכל קורה נכון. זה מרגיש שמפה אני מתקדם ומצליח בכל אספקט אפשרי. מי שצורך את הסדרה הזאת באופן שבועי, אני רק ממשיך לספר לו איך אני כל פעם צולח גבול נוסף, שלא חשבתי שאצליח לפרוץ בשנים הקרובות. ואני ממשיך לפרוץ. ואני ממשיך כאילו לנצח ולשפר כל אספקט אפשרי. ועדיין יש לי ספק. עדיין מרגיש לי שהבסיס הזה לא מספיק חזק. אז יש לי הרבה תהיות. אבל אני ממשיך לעבוד על כל זה. גם על האישי, וגם על באמת, על הבסיס שאני חושב שהוא לא מספיק טוב, כדי שהוא יהיה מספיק טוב, כדי שאני יהיה משוכנע שהוא טוב. כשבמקביל, גם לעבוד על עצמי, כדי שאני לא אבנה פה בסיס כל כך חזק, שהמוח לא מספיק מבושל כדי להבין שהבסיס טוב. זה לגבי הכסף. אוקיי, אני מרגיש שהפרק הזה הולך להיות מאוד ארוך. בואו נעבור לבדידות. בגדול, בשבוע האחרון, ביום רביעי, נסעתי לראשון לציון, כמו שאני עושה בכל יום רביעי, לצלם את הפרק של סלט בראש עם אורל, אנחנו מצלמים את זה אצלו, עם הציוד שלי. כשהגעתי לאורל, ראיתי שהרכב שלו לא נמצא בחוץ, עשיתי אליו טלפון, לא ענה לי, דפקתי לו בדלת, אף אחד לא בבית, ואז הוא שלח לי הודעה, אח שלי, רשמתי לך, אני בחופשה. אוקיי, הכל לטובה. הכל בסדר, צחקתי, שיתפתי בסטורי את הבדיחה הזאת, ושהכל לטובה. ואז משם הלכתי לקניון שבמרחק של 2 צעדים מאיפה שחניתי, הוא ממש צמוד לקניון של, לא יודע איך זה נקרא, הקניון של ראשון לציון, ג'י, משהו ג'י. אז קניתי שם בגדים, ואפילו לא לבשתי את הבגד החדש, את החוצה, יש לי, קניתי דברים יפים, בעזרת השם, תראו בפרקים הקודמים, הקרובים. קניתי נעליים, ואני מבסוט מהם, ומשם נסעתי למודיעין, לקבל השראה. שוב, אני גדלתי במודיעין, ההורים התגרשו בדיוק כשסיימתי את כיתה ו' במודיעין, ואז עברתי לצפון, הדבר שהכי לא רציתי שיקרה, הורחקתי מהמשפחה, מהחברה שהיו לי, מהבית ספר, מכל מה שאהבתי, ואז עברתי לקריות, ושם התחיל כל התפנית של קסמים והזיות רוקנרול מכוניות, כמו שאומרים. אז החלום שלי זה לחזור למודיעין, כסף הוציא אותי משם, השכל שלי יחזיר אותי לשם, ושם נגדל את הילדים שלי, שהם לעולם לא יחוו שום מעבר כזה או אחר. ולחזור כמובן לשכונה שכסף הוציא אותי משם, רק שלא בבניינים הפשוטים כמו שגרתי, אלא במגדל, כמו שהחברים שלי גרו, במגדלים, והשאיפה שלי זה להיות בפנטאוס, כי אני נועז ומאדר פאקר. אז נסעתי אחרי ראשון לציון, אחרי שופינג שעשיתי, למודיעין לקבל את ההשראה הזאת. ישבתי על הספסל, הסתכלתי על המגדלים, נשמתי, ונסעתי לאשקלון. פשוט נסעתי למודיעין רק בשביל להתבונן בבניינים האלה, ונסעתי לאשקלון. באשקלון הלכתי לאותו ארוחת צהריים, שאמרתי לכם ממש בתחילת הפרק, שהלכתי לחבר. אכלנו, דיברנו, הוא סיפר לי את המשל הזה של אפר ואפר, עולם ומלואו, עם שני כיסים. זה מצליח, אני מצליח ממש לחבר את הפרק הזה יפה. ואחרי השיחה הזאת, אני נסעתי לנס ציונה. שם פגשתי חברה טובה, בבית קפה, ישבנו ודיברנו קצת, ומשם נסעתי הביתה. אז זה יום מאוד עשיר שראיתם. אין, אי אפשר להגיד בצחוק שזה יום שהרגשתי מאוד לבד. אני גם לא הרגשתי לבד. אבל שלושה ימים לפני כן, אני כמעט ולא יצאתי מהבית. אני רק עבדתי מהבית. רק עריכות. רק עריכות או טלפונים או סידורים ובק אופיס שאני צריך לדאוג להם. ולא הרגשתי, כאילו הרגשתי הכי לבד שיש. והקשר שלי עם עצמי הוא מצוין. כאילו אני לא בקטע קריפי או פריקי, אבל אני מדבר לעצמי. ואני מאוד מחובר לעצמי, ואני מאוד אוהב אותי, והרי אנחנו תקועים עם עצמנו, הקשר הזה חייב להיות בריא וחיובי וטוב. אז כאילו, זה לא עשה לי רע הבדידות הזאת, אבל זה כן קצת מוביל לרגשות כאלו. בדידות מביאה לרגשות מסוימים, שלא יצופו אם תהיו עם אנשים. לא טוב האדם לבדו, זה מה שאני רוצה להגיד לכם. עכשיו, אם זה שאני מצליח להתמודד עם זה יפה, כי יש לי אותי, זה עדיין קצת מרגיש לי כואב וחסר, וזה גם כי אני רחוק מאוד מכל החיי חברה שלי שהם קוראים במרכז. אני ממשיך לחזק את כל החיי חברה שלי ולשפח אותה, כאילו שפח, זו, אין מילה כזאת, לטפח אותה, כי אני ממשיך ליצור תוכן ואני ממשיך לגדול ואני ממשיך להיחשף לאנשים, ואז הם הופכים לחברים, ואז החברים האלה מכירים חברים, אז כבר מתחיל להיות צורה יפה של חיי חברה, אבל היא רק במרכז, רק במרכז, ולא בצפון. אז אני מאוד רחוק מהחיי חברה שלי, ולפעמים זה כאילו מביא קצת עצבות ובדידות, תחושה שהיא לא נעימה. עכשיו, אני לא אדבר איתכם על זה שאני מאבד את זה אחרי שעה, שעתיים שאני לבד. אני גם מהאלה שהולכים למסעדות לבד, חבר'ה. אין הרבה כאלה לפי מה שאני יודע. אני הולך למסעדות לבד, לבתי קפה לבד. אני, חודש הבא, יש ללקוח שלי חתונה, הוא מתחתן. וכמובן שהוא הזמין אותי, וכמובן שאני הולך, ואני הולך להיות שם לבד. כאילו, אני לא הולך להיות צמוד לחתן. גם אין אפשרות כזאת. גם לא הייתי רוצה. אני לא הולך להכיר שם אף אחד, אפילו לא ראיתי אותך. ראיתי אותו וראיתי את הקלה. אין לי מושג מי יהיה שם. ואני אהיה שם ואני אהנה. כי יש לי ביטחון. אני לא אתבייש לאכול, אני לא אתבייש לבוא ולהסתכל. אני על זה. אני מסוגל להיות לבד. אבל זה כן מעצב את האישיות שלנו באופן מסוים. כשאנחנו לבד לטווח ארוך, כשאנחנו שלושה ימים לבד, יום אחד עם מלא אנשים, ואז שוב ארבעה ימים לבד, ואז שוב עם מלא... זה מוביל לסערת רגשות מסוימת. זה די משבש את המוח באופן מסוים. כאילו זה... אתם מצליחים לרדת לסוף דעתי. זה לא יציב הדבר הזה. זה לא יציב שאתה כמה ימים ממש לבד, ואז יום אחד אתה מוקף באנשים, ואז אתה צריך לבוא ולזכור את הסיפור של הבן אדם, ומה שלומך, ואני זוכר ששיתפת אותי ככה, ולהיות זקוף ולחייך, כי אתה לא רגיל לזה עכשיו שהיית הרבה ימים לבד. קרה לי מקרה לפני כמה ימים, חבר, אני אומר לכם, חבר, שפתאום אני קראתי לו בשם שהוא לא שלו, והוא לא שם לב. ואז אני מיד התחלתי לשאול אותו שאלות, כדי, שאלות מכווינות כאלה, כדי שהוא יתעסק בהם, ולא ישים לב שהרגע שכחתי את השם שלו. קרה לי עוד לפני כמה שבועות. והם שמו לב, וזו הייתה פדיחה רצינית. יש פה עניין עם הבדידות הזאת. כי אתה הרבה ימים מורכז בעצמך, או בלקוחות ובעבודה שלהם, ואז רגע אחד אתה מוקף במלא אנשים. אז זה, ושגם הוביל להרבה סערת רגשות, ואז יש את הראש הקטן הזה, האיש הקטן הזה בראש, שמתעתע, כמו ששיתפתי אתכם, לגבי כסף, שלא לצורך, ואז גם יש את העניין הזה של של מעין פרידה שאני מתמודד איתה עכשיו. שגם אם זה על זה, אני כמעט ולא מדבר, וזה... עכשיו, פרידה אומרים על, על בת זוג. אצלי זה היה קצת אחרת. קשר ארוך, שנבנה לאט, לאט, לאט. וכל פעם שניסינו להמריא, לא צלח. שנינו רצינו, וזה לא הסתדר. ועם כמה שיש דמיון, יש גם הרבה שוני, וגם המרחק הזה, שאני בצפון, היא במרכז, לא הצליח להמריא אף פעם. וניסינו המון. ועכשיו זה התנתק, הקשר. ויש געגוע, געגוע שכואב. געגוע שפיזית כואב. והרצון לדעת מה שלום השני, ויש את הדאגה שאתה לא יכול גם לדעת אם הכל בסדר. זה כואב, מאוד. אז זה למה אני מרגיש הרבה, בזמן האחרון לפחות, ברכבת הרים הרגשית הזאת, עצב. ואז עולה טיפה כשאתה צולח יעדים שלא חשבת שתצלח, כמו שמזמינים אותך לפודקאסטים. ששוב, זה מראה את היכולת השפעה לאן שהגעת. ואז אתה גם סוגר עסקה טובה. וזה עולה. ואז זה יורד כי אתה שוב לבד 4 ימים. וזה יורד שוב כי אתה שוב נזכר בה, כי אתה שמעת איזה שיר מסוים. או ראית מישהי שדומה לה, או ריח שהזכיר לך. ואז עולה שוב, כי אתה עם חברה. העולם הזה לא מתאים לכולם. ממש לא. אני לא שופט ולא אשפוט אף אחד שלא מוכן ללכת לעולם היזמות, העצמאות, כי המחירים הנפשיים שצריך להתמודד איתם, הם יקרים, ואתה צריך להיות חזק מאוד, ולהיות מוכן להכיל הרבה כאב, כי גם שכיר יכול להתמודד עם לב שבור, או עם בדידות. אבל אי אפשר להתכחש לזה שכשאתה עצמאי, ואתה חי ומתפרנס ותלוי במרכאות, זה לא נכון בדיוק להגיד את זה, אבל אני אגיד את זה כדי שתראו לסוף דעתי בעסק שלך. שאתה תלוי בלקוחות ובהכנסות וביציבות, ושכל פעולה או מילה אחת לא טובה שלך זה אלפי שקלים שיכולים ללכת. או מילה אחת שאתה משתמש בה נכון וזה אלפי שקלים שמכניסים לך לכיס. הפה שלך אחראי על הכל בתור עצמאי, אבל באופן שוטף. אתה לא יכול לעבוד על טייס אוטומטי כשיש לך עסק, זו הנקודה שלי. אתה חייב להיות אתה. וכשזה בא ומתערבב עם פרידה, ומתערבב עם, פרידו, עם בדידות, אוח, זה הרבה להכיל. אבל אנחנו לעולם לא נצליח להכיל יותר ממי שאנחנו. זה לא יוכל, לא יוכל לבוא אלינו מראש. ואם יש לנו את המנטל ברייקדאון הזה, שאנחנו פשוט נשברים בגלל כל מה שקורה, זה גם לגיטימי, כי לפעמים זה יותר מדי. לפעמים זה יותר מדי, וזה עוד יותר מכביד כשאתה מרגיש לבד. כאילו אני שיתפתי אתכם כביכול בהרבה דברים שאני עובר ומרגיש, ואני גם צובר את זה קצת, אז זה גם זה, ואני גם מכה על חטא על זה שאני לא מוציא את זה החוצה. כי יש כביכול את הבדידות לפעמים. וזה גם לא מצדיק את זה, כי כמו שאמרתי לכם, אני יכול לעשות את זה, אבל לפעמים אני מרגיש שזה מגוחך, ואני לא מרגיש שלאנשים זה אכפת, או מעניין, או שאני פתאום ארגיש מתקרבן או קורבן, אני לא רוצה. לא רוצה לי לצאת בחיין. אבל אני יודע שיכול להיות שחלקכם יזדהו, ואולי מהשיתוף הזה שלי אתם תרגישו פחות לבד, וזה למה אני עושה את זה. אני לא עושה את זה כדי, אתם יודעים, להתקרבן. אני לא יכול להתקרבן, אין לי את הפריבילגיה הזאת. יש לי יותר מדי אחריות. אבל לפעמים אני נופל. לפעמים אני נשבר. לפעמים אני... לפעמים אני מודע שיש לי מלא דברים לעשות, אבל עדיין אני כאילו... אני קם מאוחר, כי זה יותר מדי. יותר מדי אנשים שצריך לרצות אותם. לרצות כאילו כי הם שילמו לך. ואני תמיד על המדויק דואג שהכל יהיה כמו שצריך. תמיד תום השירותי, האופטימי, הטוב. לא כמסכה, כי זה מי שאני. אבל מן הסתם אנחנו גם צריכים לשים דברים ותכונות מסוימות שלנו שנייה בצד, כדי להיות שיא השירותיים. ולתת את האקסטרה שלך מהלקוח. כי חשוב לך שהוא יהיה מרוצה. אבל איפה אתה? איפה אני בסיפור הזה, כאילו? אז לפעמים אני נופל, ולפני כמה ימים זו הייתה נפילה כאילו די מסיבית, שאני לא שותה אלכוהול, לא מה שאין סמים. וויד, אני לא ישנתי, מאז הישיבה האחרונה שהייתה לי עם הסביבה הקודמת שלי בתיכון, 3 שנים. כמעט 3 שנים. ועם אלכוהול, היו לי הרבה נפילות כשעבדתי במפעל, שוב, אחרי שהעסק הראשון נפל, 8 חודשים שוב לעבוד כשכיר, אחרי שאתה קיבלת ניצוץ של להיות עצמאי, של לקבל פידבקים והדופמין של תגובות טובות, ואתם יודעים, בין ההישגים הכי מטורפים שהיו לי, זה בכלל ההישגים שהיו לי בסיבוב הראשון של העסק. משהו מטורף, חבר'ה. אני נתתי ייעוץ אישי לשני אנשים, בתשלום. שני אנשים, יותר נכון נערים, פנו אליי ואמרו לי, תום, אני רוצה שתנחה אותי, תגיד לי מה נכון, מה אני צריך לעשות, איך אני מתמודד עם איך אני מפסיק לעשן סיגריות, איך אני ככה, אני לא יודע איך הם חשבו שאני הנכון, אבל הם התעקשו לזה. והם שילמו לי על זה. 250 שקל לשעה. הייתי בן 19, אז עבדתי שוב 8 חודשים במפעל, ואז שוב פתחתי את העסק הזה. אז תהיו בטוחים שבשמונה חודשים האלה, אני לא כמו מכונה משומנת, פשוט עבדתי וידעתי כמה שקל לחסוך על השקל. היה לי תוכנית של איך אני בונה את העסק הזה, הנוכחי כמו שצריך, והנה, הצלחתי. עבדתי 8 חודשים במפעל, בניתי תוכנית, ידעתי איזה ציוד אני קונה, איזה רכב, הצלחתי. אבל זה לא היה מושלם. היו לי הרבה נפילות של אלכוהול, לדוגמה. הייתי יוצא מהמשמרת צהריים, סיימתי ב-11 בלילה, הגעתי הביתה, הרגשתי שבור, כאילו, די כבר. אז אני הלכתי כאילו, הייתי שותה קצת יין מבריח ממה שיש במטבח, כדי קצת לפעמים לשכוח את מה שאני מרגיש עכשיו. את האמונה שאולי אני צריך לפתוח את העסק הזה, שכבר קיים והוא הצליח, שאולי זה יעבוד. והיה לי ספק, היה לי מלא ספק. אז כדי לשכוח קצת מכל הכאב ראש הזה, הייתי שותה ומפסיק להתרכז בזה שנייה, 6 שעות. כנראה פחות, גם הייתי ישן הרבה לפני. המנטל ברקדאון הזה של החלס, אני שנייה שותה אלכוהול כדי לשכוח, לא קרה לי אף פעם בסיבוב הזה של העסק. אבל כן עשיתי זה השבוע. שבוע, כן. שתיתי. שתיתי כדי שנייה לעשות ריסטארט למוח, כי אני לא מצליח. אני לא מצליח לעשות את הניתוק הזה של של לתת קצת לי, ולשים את, את העסק בצד ואת הלקוחות בצד. אני מטבעי אדם שהוא מרצה. במיוחד כשהם משלמים לך, ובמיוחד שיש לך לקוחות שמאמינים לך וסומכים עליך, אתה עוד יותר תיתן מעצמך, במיוחד שאתה אדם מרצה. אז כביכול, בנפילה הזאת, במרכאות שקרתה השבוע, זה גם, זה, קודם כל, זה בא לטובה, אוקיי? אנחנו תמיד עושים את הכי טוב שלנו. כלומר, גם אם בהכי טוב שלנו, זו תוצאה שאנחנו לא מרוצים ממנה, זה עדיין היה הכי טוב שלנו. אז הכי טוב שלי, זה לעשות את מה שעשיתי, זה שנייה לעצור ולשתות. עכשיו, אני יודע שזה לא הדבר, זה בכלל לא דבר טוב. אין איזה הצדקה בעצם. אני לא אנסה לתת לכם אבל פה. יש מחיר לכל זה. עכשיו, אני מנסה להיות מתון בזה, אוקיי? אני קיבלתי גם מבחן מטורף השבוע, שאני ידעתי שהשכנה שלי שגרה צמוד אליי, הדירה שלי היא מחולקת. אז יש את הדלת כניסה, ואז יש מסדרון קטן של הדלת שלה והדלת שלי. אני ידעתי שהיא חולה בסרטן. עכשיו, היא מאוד אוהבת אותי. הדינמיקה שלנו התחילה ממש להיפתח. היא אישה קשת יום, במצב כלכלי היא ממש לא טוב, אישה מאוד חולה, בגיל של אמא שלי. השכנים אומרים שהיא נרקומנית, ולא טוב, פשוט לא טוב. ואני מאוד אוהב אותה, ויש לנו דינמיקה טובה, והיא סיפרה לי השבוע כשעזרתי לה בדירה, לשים טפט על השולחן שלה, כי הוא היה מלא, הוא היה שרוף מכל השחטות שהיא מאפרת על השולחן, אז היא קנתה טפט ואני עזרתי לה. אז היא סיפרה לי שהיא מעשנת וויד, אמרתי לה, אני יודע, אני מריח. ואז היא אמרה לי שהיא מקבלת וויד רפואי, קנאביס רפואי, ויש לה את היום והלילה, שזה הזכיר לי גם סיפור, שיהיה רלוונטי ברגע שחוק ההתיישנות יגיע, יש הרבה דברים שאני לא מספר לכם בגלל חוק ההתיישנות. עברתי הרבה דברים כשהייתי נער. אבל לכאורה, אני לא רוצה שיעצרו אותי, לכאורה. אז נגיע לשם גם. אולי בפרק 60 של מקום בטוח. בכל אופן. כי זה עניין של שנה עד שאני יכול להתחיל לספר לכם דברים. בכל אופן, אני יודע שאם אני מבקש ממנה כאילו וויד, שחטה, אני יודע שאני יכול לקבל. ג'וינטים, כאילו. גם בין אם זה בתשלום, או בין אם זה, אתם יודעים, מחבר לחברה, כמו שאומרים. אני יודע שאני יכול. אני יודע שכל ערב אני יכול לדפוק לה בדלת ולהגיד לה, שתדעי שיש לי בעיות של שינה, אני אשמח לה, אשמח שתעזרי לי, אני מצידי אשלם לה. אשלם לך, ואז היא תגיד לי, מה פתאום אשלם? כך כפרה, כי יש לה גם את, את הצד האימאי המרוקאי הזה, אתם יודעים. כך כפרה, את העיניים שלי אני אתן לך. אז אני יודע שאני יכול. אבל הוא יודע, אני כרגע לא אעשה. ממש לא. לא יקרה. כי אני מבין טוב בוויד, כי אני, היו לי שנים טובות שזה היה בחיים שלי, מגיל 15 עד גיל 18. אין סיכוי שזה חוזר, כי אני יודע מה ההשלכות. במקרה של אלכוהול, אני פשוט רציתי דרך לשכוח שנייה את, את ה... להרגיש, יודע מה? להרגיש איך זה מרגיש, את, את התחושה הזאת של מה היה לתום במפעל שנייה. עבדתי 8 חודשים כדי לשכוח, להיות כל כך רחוק ממה שהייתי במפעל, להתרחק משם, ועכשיו שאני כמה חודשים משם, והעסק קיים ועובד, ויש לי אקסטרה ממה שאני צריך בחיים, אני רוצה שנייה לזכור איך תומה הוא הרגיש. שנייה, לשכוח מהמחויבויות. עכשיו, זה רק זמני, חבר'ה, זה לא שאני רוצה, אתם יודעים, אני לא הולך לעשות את זה, כאילו, באופן קבוע. ואני גם לא חושב שאני איך לעשות את זה בקרוב בכלל. אני לא רוצה גם. כי אני חוויתי את הרגשה הזאת. אני רציתי שנייה איך זה מרגיש. הרגשתי. וזה היה נחמד. אבל זה גם הרגיש לי לא נכון. וברגע שזה מרגיש לי לא נכון, איקס. זו הייתה פעם הראשונה שעשיתי את זה מאז שפתחתי את העסק הזה. נכון לעכשיו זה לא יקרה. לפחות אני לא אשתה אלכוהול בשביל לשכוח. לא משם יגיע הרעיון. אני צריך להתמודד עם זה, ולנצח את זה, ולעשות את זה, ולא להתעלם או לברוח, כי זה לברוח. אני רציתי שנייה לעשות, להפסיק את הכאב ראש שיש לי מהמחשבות. עשיתי את זה, לא רוצה את זה יותר. זה הזמן לנצח את כל מה שאני עכשיו מכיל, להתמודד עם כל דבר ככה, להתחיל לסמן וי על הכל, בסיס חזק יותר לעסק, לסגור קצוות, לסגור את השלומים, להתמודד עם הפרידה הזאת, להבין שירגיש שיהיה טוב, שיהיה יותר טוב, ושהבדידות, אני יכול קצת לעצב יותר את הלוז שלי ככה שאני לא אחווה את הסערת רגשות הזה של היום אחד כן, ארבעה ימים לא, אפשר לבנות לזה צורה. בעזרת השם גם אני עובר למרכז השנה, ככה שזה עוד יותר יהיה מתון. לקום ולעשות את מה שצריך לעשות, כדי לבנות מציאות מאוזנת יותר. זה היה הפרק הכי אמיתי שלי, ואתם יודעים כמה שאני אמיתי, ואתם אוהבים אותי כי אני אמיתי. תודה לכם שאתם הקשבתם. מי שהקשיב לזה עד הסוף, אין לכם מושג כמה שזה מוערך. אני אצא מנקודת הנחה שאת הרוב זה לא עניין עוד מההתחלה. אוהב אתכם, ואנחנו נתראה בשבוע הבא.